מוריי ורבותיי, ביקשו ממני לדבר על נושא של זוגיות והורות, ונתחיל בנושא של זוגיות. ראשית, מה התפקיד של הזוג? לשם מה אנחנו בונים משפחה? אפשר לראות בצורה הפרטית שנראה בחוץ, שהאיש זקוק עוזרת, מכינה, מסייעת, מחזיקה את הבית. האישה זקוקה להגנה, לביטחון, ליכולת של פרנסה. וכמובן שכל אלה, הראיות האלה הן ראיות חלקיות שלא ראויות לאנשים שמאמינים, אף על פי שגם לזה יש מקום. אפשר להתבונן אולי במבט יהודי, תורני, שישנם מצוות שהאיש לא יכול לקיים בלעדי האישה, כמו שגם האישה צריכה מצוות וצריכה צורה של בית שלשמו היא צריכה את האיש. האיש מצווה על בריאה ורבייה, הוא מצווה על הולדת בנים, צווה של ברית מילה, פדיון הבן, גידול לתורה, חינוך. הוא לא יכול לקיים את זה בלי אישה. האישה רוצה בית שישמע בו תורה, שיהיה בו קידוש, שתהיה בו קדושה. לשם זה היא צריכה בעל יהודי שמוסיף אור של קדושה בבית. גם הראייה הזאת היא ראייה חלקית ולא שלמה. ראשית, בגלל שכל אחד רואה כאן את עצמו במרכז והשני כבא לסייע לו. וזאת כבר ראייה לא נכונה. שנית, אנחנו יכולים לראות כבר בזמן הבריאה, כשנברא אדם הראשון, אדם הראשון נברא ונלקח על ידי הקדוש ברוך הוא לגן עדן. ודאי שבגן עדן לא היו חסרים לו שום הכנות, הכשרות, צרכים של עולם הזה. כל מה שאפשר לצפות, כל הצרכים של האדם בגן עדן היו ללא שום טרחה. אדם הראשון גם לא היה צריך ילדים. רק אחרי שנבראה האישה, אז נצטווה בפריה ורבייה. לפני זה לא הייתה מצווה כזאת. ובכל זאת נבראה האישה לא לצורך פריה ורבייה. ויאמר השם אלוקים, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. אחרי שנבראה האישה, אחר כך נצטוו שניהם גם בפריה ורבייה. מכאן שהתפקיד הראשוני של אדם וחווה, כשבמשך הדורות הכוונה לאיש ואישה, הוא לחיות ביחד ולמלא תפקיד שהוא לא קשור לבנים ובנות, לא קשור לפריה ורבייה, גם לא קשור למצוות. בגן עדן לא היו מצוות. לא לשם קיום מצוות נברא האדם. לא לשם השתלמות שלו. למה נברא האדם? וכאן בזה נתבונן יותר על התפקיד של האיש, האישה, הזוג. ויאמר אלוקים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים, וכל אשר תרמוס האדמה וכו'. האדם נברא להיות בצלם אלוקים. האדם נברא להוריד לעולם הזה את שם אלוקים, את הקדושה האלוקית, ואת זה להפיץ, לפרסם בכל המציאות, בכל ההוויה, בכל מדרגות ההוויה, מלמעלה עד למטה. האדם נועד להיות המרכז של הבריאה כולה, ארון קודש של העולם, שממנו ודרכו העולם כולו יתרומם לקדושה. זאת המשמעות בצלמנו כדמותנו. אדם נברא להופיע בעולם צלם אלוקים. צלם אלוקים במובן היותר גבוה והנשגב, שבהבנות הפשוטות אין לזה שום פירוש, שום תפיסה מה פירוש צלם אלוקים. בספר נפש החיים כותב על צלם אלוקים שהמשמעות של הדברים שליטה בכל חלקי ההוויה, שייכות לכל ההוויה, משמי שמיים ועד תחתיות ארץ. האישיות של האדם קובעת את כל המדרגות של העולם כולו. כמו שאישיות של בעל הבית קובעת את כל הצורה של הבית, אדם הראשון נברא להיות בעל בית של העולם, ממלא מקום של הקדוש ברוך הוא בעולם, ובזה להיות שותף למעשה בראשית. הקדוש ברוך הוא רצה לתת לאדם את ההזדמנות להיות מה שהנחש אומר אחר כך. הנחש אומר את זה כלשון הרע, אבל זאת הייתה אמת אם היו מבינים אותה נכון. והייתם כאלוקים. להיות כמו אלוקים בעולם הזה. זאת השליחות של האדם. בלי קשר לפרנסה, לעבודה, לבנים, לבנות. ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. אדם הראשון נועד לעבוד בגן עדן, להרים את גן עדן. אנחנו מסוגלים להבין מה זה להרים את גן עדן. כמה שגן עדן הוא מרומם ונשגב, נעלה מכל התפיסות שלנו. מקום של עולם הנשמות, ואדם הראשון נברא לעובדה, לעבוד את גן העדן, להרים את גן העדן, ולשומרה, וגם לשמור. להגן על גן עדן שלא ירד, שלא ייפול. זאת הייתה השליחות של האדם בעולם. לשם כך, השם ברא אדם. ואז, בבריאה הראשונה, האישה הייתה גנוזה בתוכו. האישה היא לא יצור שהשם יצר מבחוץ והביא לו, אלא היא הייתה חלק מהאישיות שלו. היא והוא היו דבר אחד. לא כמו כל הבריאות שנבראו לכתחילה, זכר ונקבה, הזכר לבד, הנקבה לבד, כל אחד בפני עצמו, ואחר כך הקדוש ברוך הוא חיבר אותם. ואז החיבור שלהם זה רק לצורך המשך העולם. אדם לא נברא לצורך המשך העולם, אדם נברא להיות צלם אלוקים שבעולם. להיות ארון הקודש. חלק של הקודש בתוך העולם הזה, כשהכל מתומצת, מקופל, מרוכז באדם אחד, שממלא את השמיים ואת הארץ. חז"ל אומרים שהאדם הראשון היה מגיע מהשמיים ועד הארץ. כי שאלנה לימים ראשונים למיום ברו אלוקים אדם על הארץ, ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים. אז כך חז"ל דורשים מהפסוקים האלה, שאדם הראשון היה מהארץ ועד השמיים, והכוונה שהוא כלל בתוכו את כל מה שיש בשמיים ובארץ. כל המדרגות הרוחניות הגבוהות ביותר היו בתוכו, כמו גם הקיום של כל העולם, העולמות, היה נמצא אצלו. לשם מה נבראה האישה? לשם מה חילק הקדוש ברוך הוא את האיש לשניים, ויצר ממנו שני פלגי גוף. שני חלקים של דבר אחד, שקודם היו שלמים, היו מאוחדים, ואחר כך חילק אותם הקדוש ברוך הוא לשניים. לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. האדם זקוק לעזרה. התפקיד של האדם לעבוד בו זמנית, גם בשמיים וגם בארץ, להיות גם עם הכלל ולבנות גם את האישיות שלו. כי אם הוא לא ייבנה ואם הוא לא ישתכלל, העולם לא יעלה. כי בעליית האדם העולם עולה, ובירידתו להפך. המדרגה של האדם היא משפיעה על כל העולם ועל כל העולמות. מאוחר יותר אנחנו רואים את זה בעם ישראל. אנחנו רואים איך שעם ישראל, למרות שהוא אחוז קטן מהאנושות, כמה שהוא השפיע על העולם. העולם כולו מלא מהתורה של עם ישראל, מהאמונות ומהדעות של עם ישראל, שהוא קיבל אותם בכל מיני מדרגות, לפי המדרגה שלו, של העולם, אבל עם ישראל הוא הלב של העולם כולו, של האנושות. ממילא גם של הטבע. כך נאמר בירמיהו, סוף למד ב', שאלמלא ישראל, אלמלא תורה שהשם נתן לישראל, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כל החוקים של השמיים והארץ. ואנחנו רואים כמה שהחוקים האלה חזקים. יום ולילה, זרע וקציר, קיץ וחורף, לא ישבוטו. הכל מעגל קבוע של מסלולים, שמש וירח וכוכבים. אין כוכב שאי אפשר לדעת מה יהיה המסלול שלו, איפה הוא יהיה בעוד 1,000 שנה, בעוד 500 שנה, בעוד 499.5 שנה, יכולים לדעת איפה הוא יהיה הכוכב. כל כוכב בשמיים. הכל בחוק שאפשר מראש לדעת. והחוקים האלה נקבעו על פי חוקים יותר פנימיים, חוקות רוחניות, חוקים שניתנו לאדם, תורה. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. התורה הזאת, שהיא לאו דווקא במצוות שאנחנו מכירים, אלא בבחינה הרוחנית האידיאלית שלה, היא זאת שלשמה הוא שם האדם בגן עדן, לעובדה ולשומרה. כך מובא אחד מספרי הזוהר, לעובדה זו מצוות עשה, לשומרה זו מצוות לא תעשה. כלומר, היו כאן שני חלקים. היות והאדם נברא להיות בצלם אלוקים, יש דרך אחת שהוא משליט את צלם אלוקים בעולם, על ידי חינוך, על ידי דיבור, על ידי עשייה. יש נתיב שני שבו הוא שומר על העולם, שלא ירד העולם לעבודה זרה. שהעולם לא יסתה לכיוונים לא בריאים. לא יהיה בך אל זר. איזו אל זר שבגופו של אדם, שבתוכו של אדם, זהו יצר הרע. ואדם הראשון היה צריך לעבוד ולשמור. שני תפקידים שהם הפוכים. בעבודה אנחנו צריכים להתמלא במרץ, להתמלא רצון של הרבה עשייה. שמירה אנחנו צריכים לעמוד במקום, לדרוך במקום, ולא לתת לכל אויב להדוף אותנו מהגבול שלנו. לא לתת לשום כוח להזיז אותנו. מה שבעשייה, במצוות, אנחנו צריכים הרבה עשייה, הרבה מידת החסד. בשמירה אנחנו צריכים עמידה, הקפדה, מידת הדין. ולעבוד עם שתי מידות שהן הפוכות אחת מהשנייה, זה יכול לסבך את האדם. אם הוא ייתה יותר מדי לחסד, הדין ייפגע. ייתה יותר מדי לדין, החסד ייפגע. לשם כך, חילק הקדוש ברוך הוא את האדם, ואז יכול להיות טוב, כשאחד ממלא את התפקיד של מידת הדין, ואחד של מידת החסד, ולא נוגעים אחד בשני. כשהם יודעים ששניהם קשורים יחד, ושניהם יש אותה משימה, לקדש את העולם. ואי אפשר לקדש את העולם אם יש בעולם רע. אי אפשר שהעולם יתרומם אם הטוב לא יתגבר, וצריך את שני התפקידים. כך היו אחר כך האבות שלנו, אברהם ושרה, יצחק ורבקה. כל אחד מחולק לשניים. הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם, כי אחד קראתיו ואברכהו וארבהו. השם אומר בישעיה, אברהם ושרה הם אחד, הם לא שניים. כל אחד ממלא תפקיד אחר, ולכן הם נראים כמו שניים, אבל הם בעצם אחד. בלי שרה, אברהם, עם מידת החסד שלו, היה נותן את ארץ ישראל לישמעאל. ההווה אמינא הזאת עולה לנו ביוקר עד היום. אנחנו כל כך סובלים מזה שאברהם נתן משהו לישמעאל. בלי רבקה, יצחק היה מברך את עשיו. כמה קשה לנו מעשיו, כמה קשה לנו עם הנצרות, עם התרבות המערבית, כמה דם נשפך בישראל מהנצרות הזאת שמתיימרת לקרוא לעצמה דת אהבה. ומי שהציל אותנו זאת רבקה. רבקה שבחוכמה שלה ידעה לטובתו של יצחק. נראה היה כאילו שהיא עוקפת את יצחק. שרה מתנגדת לאברהם. האמת היא ששרה השלימה את אברהם. רבקה הצילה את יצחק מעבירה שהוא היה כל החיים שלו מצטער עליה, אם הוא היה מברך את עשיו. ריבונו של עולם אומר, ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי. אז מה שרבקה אהבה את יעקב, רבקה אוהבת את יעקב, זה היה מתאים לאהבה של ריבונו של עולם. שיצחק עם כל הקדושה שלו, בחלק הזה הוא לא תפס. היה צריך לזה את רבקה. אדם וחווה הם שניים שהם אחד, משלימים אחד את השני, כל אחד עובד בתחום שלו, ככה עבודה מצליחה הרבה יותר, כשכל אחד לוקח תחום, ואת התחום הזה הוא מטפל בו בשלמות, ואחר כך מצטרפים שניהם לאותה השליחות האחת של ריבונו של עולם. כך ראינו במצוות השבת. זכור את יום השבת, שמור את יום השבת, וחז"ל לימדו אותנו שזכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, כי השם נתן את עשרת הדיברות בבת אחת. זכור עשייה, שמור לא תעשה. שבת בלי עשייה, בלי קידוש, בלי מדרגה רוחנית, בלי עלייה של על כן ברך השם את יום השביעי, את יום השבת ויקדשהו, אין שבת. אבל גם אם מחללים שבת, גם אז אין שבת. שבת צריכה זכור ושמור. זכור לעובדה, שמור לשומרה. כך גם שתי הדיברות הראשונות. אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. ברור שאם יש אלוהים אחרים, אין אנוכי השם אלוקיך. ואם יש אנוכי השם אלוקיך, בלי לשמור שלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אנוכי השם אלוקיך לא יכול להישמר. זה חייב להיות ביחד. שתי דיברות שהן בעצם אחת. שתי הדיברות האמונה, להשלטת האמונה בריבונו של עולם, היא מחייבת אנוכי השם אלוקיך, זיכרון והפנמה שהשם איתנו, שיביתי השם לנגדי תמיד. זה מחייב אותנו תפילות, קורבנות, עבודת השם, מצוות, ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מחייב מלחמה בעבודה זרה, מלחמה ברע, עמידה בפני כוחות הרע והשלטת הטוב. שניים שהם אחד. לשם כך, איש ואישה. שניים שכל אחד עובד בתחום שלו, אבל שניהם עובדים ביחד. וכך צריך להבין את המשמעות של חלוקת האדם. לא טוב היות האדם לבדו. לא כתוב שלא טוב לאדם להיות לבדו, אלא לא טוב האדם, לא טוב היות האדם לבדו. הכוונה היא שלעולם לא טוב אם האדם יהיה לבד. העבודה, קדושת התורה, המלחמה ברע, הזהירות מעבירות, לא תוכל להשתלם בשלמות אחת כשהיא נעשית על ידי אותו אחד. אותו אחד שעמל גם בחלק של עשייה וגם בחלק של התנגדות, לא יוכל להשתלם. הוא עלול להיסחף לאחד הכיוונים, או לחסד, או לריבוי, או להפך, להתנגדות, ולהישאר שם. ולכן צריך שניים שהם מתואמים ביחד, אבל כל אחד עובד בתפקיד שלו. כשיש עבודה כזאת של צוות, אז השליחות האחת של ריבונו של עולם מתמלאת בשלמות. וזה העניין של האדם. לאדם יש שליחות. ובשביל כך האדם נברא איש ואישה. כשאנחנו רואים תוך המילים איש ואישה את שם השם, יוד וכה, כשיוד בלי האות ה' היא לא שם השם, וכמובן שגם האות ה' בלי יוד היא לא שם השם, רק ביחד. איש ואישה ביחד, שם השם. בתנאי שהאיש הוא איש והאישה היא אישה. לשם כך, אחרי החטא של אדם הראשון, ריבונו של עולם העביר את התפקיד שלו לבני אדם. וכשבני אדם לא היו ראויים לתפקיד הזה, בני אדם דאגו לעצמם, חטא של אדם וחווה, שהלכו אחרי ותרא האישה, כי טוב העץ למאכל ונחמד העץ להשכיל ותאווהו לעיניים, הייתה כאן ירידה בכל המובנים, במובן של ההשכלה, במובן של האכילה, במובן של התאווה, כל הקלקולים שיכולים לחדור לאדם חדרו אליו. השכל הוא כבר לא שכל נקי, נחמד העץ להשכיל, הלכו אחרי ההשכלה של העץ, לפני זה הייתה השכלה של ריבונו של עולם. האדם היה קשור, מתהלך עם האלוקים. כמו שנזכר פרשת בחוקותיי, והבטחה הגדולה שהשם מבטיח, אם בחוקותיי תלכו, והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוקים. כביכול, אומר רש"י, שהשם יטייל יחד איתנו. כלומר, המציאות שלנו תהיה שותפה לקדוש ברוך הוא. טיול זה צורה של הליכה, לא לשם עבודה, לא למטרה פרטית, אלא עצם ההליכה היא ההנאה, עצם העשייה. לשם כך נברא אדם, להיות מטייל, אבל מטייל עם אלוקים. ללכת יחד עם אלוקים בעולם, כשעצם ההליכה ביחד היא התענוג הגדול. כמו שלפעמים בחור ובחורה, לפני נישואים, הולכים בדרך, הם לא הולכים לכיוון מסוים, להגיע לאיזה מטרה. הם רוצים ללכת ביחד, ההליכה ביחד היא המשמחת, היא הנותנת את החיות, את השמחה, את ההתעלות. נתאר לעצמנו מה המשמעות לטייל עם אלוקים. זאת השליחות של האדם. וכשהאדם איבד את השליחות הזאת, עברה השליחות הזאת לעם ישראל. ועם ישראל לוקח את התפקיד של האדם כשהוא מפוצל ומחולק לחלקים קטנים. אדם הראשון היה אמור להשפיע על כל העולם, על כל הדורות. עם ישראל הוא במקום אדם הראשון שצריך על כל דורות העולם, עד התיקון השלם של העולם, למלא את העולם בקדושה. והתפקיד הזה נחלק לדורות. דור לדור ישבח מעשיך. לכל דור יש את התפקיד שלו. יש דור שקיבלו את התורה בהר סיני. יש דור שנכנסו לארץ ישראל בימי יהושע בן נון. יש דור של דוד המלך ששחררו את הארץ ובנו את ירושלים. יש הדור של שלמה המלך. יש גם דורות של הגלות. ובכל דור צריך להתאים את עצמנו איך להתנהג ואיך להוסיף קדושה בעולם לפי המדרגה של אז. בדור שהיה בית המקדש, עם ישראל עולה לרגל, מביאים ביקורים, מביאים קורבנות, מתקדשים, מתהרים בכל התהרות שצריך, וכך מוסיפים את האור בעולם ועושים את השליחות שלהם בעולם בדור של בית המקדש. בדור של גלות יש גם שליחות, על ידי מסירות נפש, על ידי הקרבה, שמירת מצוות ושמירת שבת בתנאים מאוד קשים, לפעמים אפילו מתחת לעיניים של הבלשים של האינקוויזיציה, וחינוך של הילדים, והרבצת תורה, גם אם זה מתחת לאדמה, גם אם זה בתנאים מאוד קשים, אבל זו אותה עבודה. אותה עבודה של קדושת העולם והסרת כל הנזקים וכל היצרים וכל החולשות בכל תנאי, בכל מצב. היום אנחנו בדור של גאולת ישראל, בפעם השלישית, שהיא גם הפעם האחרונה. וצריכים לבנות את הארץ, צריכים לבנות את העם. צריך לבנות את העם עם התורה, עם האמונה. וכל דור מחולק למשפחות משפחות, ולכל משפחה יש את התחום שלה באותו דור. יש משפחה שהתפקיד שלה תוספת יישוב יהודי, יש משפחה שהתפקיד שלה בחינוך, יש משפחה שהתפקיד שלה בניין בתוך הערים. כל משפחה ומשפחה יש לה את החלק שלה בתפקיד של הדור, שהוא חלק מהבניין של כל תיקון העולם, שאנחנו אומרים אותו יום יום, על כן נקווה לך השם אלוקנו, לראות מהרה בתפארת עוזיך, לתקן עולם במלכות שדי, וכל בני בשר יקרו בשמך. יש לנו ייעוד להגיע שלא יהיה אדם בעולם שלא קורא בשם השם. וזה לא רק על ידי אמירה ודיבור, אלא על ידי דוגמה אישית, חינוך, קדושה גדולה שאנחנו מוסיפים, ועצם המציאות שלנו מוסיפה אור בעולם. וזאת השליחות של האדם, שבתוכה יש את החלוקה הפנימית של איש ואישה. ואם כן, האישה עניינה להשלים את התפקיד של האיש. האישה לא נבראה בשביל עצמה, כמו שהאיש לא נברא בשביל עצמו, ואין כאן מטרות של האיש שהוא משתמש באישה למלא את הצרכים שלו, לא צרכים גופניים ולא צרכים רוחניים, ולא של האישה למלא את הצרכים שלה, לא גופניים ולא רוחניים, אלא יש תפקיד אחד, שליחות של בורא עולם, ששניהם צריכים לקחת את אותה שליחות, ולדאוג שהשליחות הזאת תצא לפועל במלוא הדרה, במלוא שלמותה. וכל אחד ואחד במקום שהוא נמצא. כשהאיש מחנך, הוא משפיע בשנה הזאת על 20 ילדים, שנה הבאה על עוד 20, 30 ילדים. אם הוא זוכה לחנך 50 שנה, הוא השפיע על 1,000 ילדים, 1,000 אנשים. 1,000 אנשים עלו במדרגה חלק עצום בתוך תיקון העולם. 1,000 יהודים, כשאנחנו זוכרים שהחלק של עם ישראל בעולם זה פחות מרבע אחוז. 10 מיליון יהודים יש בעולם. ו11 מיליון. בארץ ישראל יש חצי. וברור לנו שהתפקיד של עם ישראל שחי בארץ הוא לאין ארוך גדול יותר מהתפקיד של כל היהודים שבעולם. כותב הרמב״ם בפרק ד' ממסכת בכורות, בפירוש המשניות למסכת בכורות, כי לעשרה יהודים שנמצאים בארץ ישראל, הם נקראים קהל והם נקראים כל הקהל, וזולתם שבחוץ לארץ לא נשית ליבנו עליהם כלל. 10 יהודים בארץ ישראל שווים יותר ממיליונים של יהודים בחוץ לארץ. מצד התפקיד שלהם, לא בערך האישי. יכול להיות שיש יהודי בערך אישי גדול בתורה ומצוות, ויש בארץ ישראל יהודי שהוא קטן יותר, אבל מצד התפקיד שיוצא לפועל על ידי קדושת ארץ ישראל, אז יהודים בארץ ישראל מוציאים לפועל הרבה יותר בשלמות. אם נזכור שבארץ ישראל מי שמוציא לפועל את התפקיד הוא אלה שמאמינים ביהוד, ולא רק אלה שנדחפים בעל כורחם בגלל שהם שייכים לעם ישראל, אלה שהם בתוך ההכרה שלהם, מבינים את זה. אז אנחנו יודעים שמ5 מיליון ספק אם יש לנו 1,000,000 אחד. ומתוכם אלה שעוסקים בתורה, אלה שמרביצים תורה, אלה שמאמינים בייעוד המיוחד של הדור שלנו ושל התפקיד שלנו, עוד פחות, אולי כמה אלפים. ועל האלפים האלה עומד עם ישראל, ועליהם עומדים כל המיליארדים של בני אדם שבעולם, וכל המיליארדים של בעלי חיים, וכל חוקות הטבע, וכל מה שיש בשמיים ובארץ. כשיש משפחה מוצלחת, המשפחה הזאת היא אבן יסוד של עולם. היא לא רק משפחה פרטית שחיה לעצמה. משפחה מאמינה, עוסקת בתורה, עוסקת בחינוך, בבניין של הארץ, היא אבן יסוד בכל ארץ ישראל, בכל העולם. עם ישראל עומד על המאמינים. יש הרבה יהודים שעולים לארץ. אם לא היו אותם היהודים שעולים מתוך אמונה, כל היהודים שעלו בגלל כל מיני סיבות אחרות לא היו עולים. אלה שבזכותם נתקעה יתד בארץ, אלה שהתמידו לחיות כאן עם כל הקשיים. לולא דורות שהיו כאן יהודים מעטים שבמסירות לא תתואר, על אנושית, הצליחו לשרוד בארץ ולהתמיד ולחנך, לולא האמונה של עם ישראל בכל העולם, שמדי יום התפלל על ירושלים ועל ארץ ישראל והזכיר אותה בתפילה ובברכת המזון, עם ישראל לא היה חוזר לארץ. עם ישראל חי על המאמינים, והמאמינים בארץ ישראל, שגם עוסקים בתורה, וגם מכירים את השליחות של בורא עולם, לא לעצמנו, אלא לדור, לכל העולם, אלה מעטים. וכל משפחה כזאת, משפחה שזוכה להעמיד הרבה תלמידים, שמשפיעה הרבה על הסביבה שלה, כמה האחריות שלה עצומה. אם כך, אם האישה עוזרת לאיש למלא את התפקיד שלו, לא לשרת אותו בבית, למלא את התפקיד שלו, אם הוא מורה, ואם המורה עייף, לא ישן בלילה מספיק, כותב החפץ חיים שהוא עובר על גזל, כי הוא לא מלמד את הילדים טוב. היה פעם שהיה לנו מלמד בכיתה של תלמוד תורה, נכנסתי לשיעור, לראות איך הוא מלמד, וראיתי שהוא קורא תהילים עם הילדים. שאלתי אותו, למה אתם קוראים תהילים? אז הוא אמר לי, דודה שלי חולה. אמרתי לו, בשביל זה הבאנו אותך להיות מלמד, הילדים צריכים לקרוא תהילים, במקום ללמוד תורה, אתה לא יכול ללמד. אי אפשר, אם אתה לא מבין את האחריות שלך, הצורך של הילדים ללמוד תורה, בשביל זה נשלחת. בלי זה, אם אתה לא ממלא את זה, אם אתה לא מאמין בזה, אתה לא יכול ללמד. אתה לא בייביסיטר, שמרטף לילדים. ואז אם הילדים אמרו תהילים, זה מצוין. זה כל כך חשוב לך, תשאל את הילדים אם בהפסקה הם מוכנים לקרוא תהילים. לא בשיעור. בשיעור אתה צריך להספיק, ללמוד, ללמד, תורה. תורה, לפי מה שנקבע, מתי מקרא ומתי משנה ומתי גמרא, כדי שאדם ילמד, כדי שאדם יפעל בחוץ, הוא צריך המון כוח והמון שקט נפשי. מי יכול לעזור לו בזה? האישה. האישה בבית יכולה לעזור לו, להכין אותו לתפקיד, ואז התפקיד שלו הוא לא תפקיד שלו, הוא תפקיד שלה. לימוד תורה זה לא רק שלו, זה גם שלה. כשהיא עוזרת לו ומאפשרת לו ללמוד תורה, וכמה שהוא יספיק יותר עוד, ויגדל יותר, זה חלק מהעבודה שלה. בלי רחל לא היה רבי עקיבא. הרבה הרבה גדולי תורה שצמחו לנו, הם תודה לאימהות ולנשים שלהם. אחד מגדולי המפרשים של הש"ס, המהרש"א, רבי שמואל אידלס. מה זה השם הזה אידלס? הוא נשא אישה, שלאימא שלה קראו אידל. האס בשפות הלועזיות זה אות של שייכות, כמו באנגלית. אמא של אשתו ראתה שהוא כל כך מתמיד בתורה, כל כך מבריק, היא לא הסכימה שיקבל איזה תפקיד. היא אמרה, אתה תשב בבית ותלמד, ואני אפרנס אותך. אבל היא יודעת שתלמיד חכם צריך גם חברה, ובלי חברה הוא לא מתפתח. אז היא הביאה 10 תלמידי חכמים, ושילמה את ההחזקה של כולם, כדי שהוא ילמד תורה. אז הוא שינה את שם המשפחה שלו, וקרא לה על שמו, שמואל של אידל, שמואל אידלס. ובכל השס, בכל המסכתות שאנחנו לומדים גמרא, ורואים שם את החידושי המערשה, אנחנו יודעים שכאן נמצאת אמא של אשתו. אמא של אשתו, חמותו, שהיא זאת שבזכותה הייתה התורה שלו. והוא הכיר בזה. ושינה את השם שלו על שמה. רבי שמואל אידלס. הכוח של האישה, גם כשהיא לא לומדת, כשהיא עושה את התפקיד שלה, יכול להוסיף כל כך הרבה תורה בעולם, יכול להוסיף כל כך הרבה קדושה, שזה טעות לחשוב, האיש לומד והיא רק משרתת. היא לא משרתת. היא בונה את התורה בדרך שלה. בדרך שלה היא בונה את התורה דרך בעלה. היא מפעילה אותו. היא דואגת לשים דלק במנוע שלו כדי שהוא ילמד תורה, ואז הלימוד תורה שלו. ככל שהבית יותר איכותי, יותר טהור, יותר קדוש, כך הלימוד תורה שלו מתקדש יותר. הגמרא אומרת בברכות סוף פרק שני, הנה נשה במייקה זכיין, במה הנשים זוכות לעולם הבא? כי הגמרא אמרה לפני זה, גדולה הבטחה שהבטיחן הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מלאנשים, שנאמר, נשים שעננות שמען הקולי, בנות בוטחות האזנה אמרתי. איזה אדם יכול להיות בטוח בעולם הזה? מי בטוח שהוא לא ייכשל ביצר הרע, בעבירות? מי יכול להיות בטוח שיעמוד במידת הדין? אור החיים, על פרשת בזאת הברכה, כותב שאם הקדוש ברוך הוא יבוא עם אברהם, יצחק ויעקב במידת הדין, הם לא יוכלו לעמוד. אז איך אפשר לקרוא לנשים בוטחות, שעננות? למה הן שעננות? מה הזכות שלהם להיות שעננות? אולי מצוות תלמוד תורה? אין להם תלמוד תורה. הן מניחות תפילין? הן לא מניחות תפילין. אז למה הנשים בוטחות? עונה הגמרא, באתנויה לגבריו, באמתויה בניו, לבי כנישתה, ובאנטורה לגבריו הדעתיין מבי מדרשה. בזה שהאישה מחכה לבעלה, שהוא יחזור מהלימוד, והבעל יודע שאשתו מחכה לו ומצפה שהוא ילמד, זה נותן לה ביטחון יותר מאשר לאיש שלומד תורה. הכוח שלה להיות תמריץ, זרז לתורה שלו, יש בזה יכולת של עוצמה רוחנית של קדושה יותר ממה שיש לאיש. אם כך, לימוד התורה הוא לימוד תורה משותף. רק אחד עוסק בצד הזה ואחד עוסק בצד הזה, אבל שניהם לומדים ביחד. זה נקרא שגם האישה עוסקת בתורה. כשבעלה עוסק בתורה והיא מאפשרת לו את זה, ומאפשרת לו את זה עם אהבת התורה, עם מסירות גדולה לתורה, אז הזכות שלה בתורה היא לא פחות משל בעלה. כך שלמרות חלוקת התפקידים, בעצם יש כאן שליחות אחת. יש כאן אותו ייעוד, גם של האיש וגם של האישה. אותו דבר גם להפך. נניח שהאישה עובדת כדי לפרנס את בעלה על מנת שהוא יוכל ללמוד. העבודה הזאת היא לא עבודה שלה, היא גם עבודה שלו. היא עובדת גם בשבילו. לכן גם לו יש אחריות לדאוג שהיא תגיע בזמן לעבודה, שבעבודה שלה היא תהיה רגועה, כי העבודה שלה היא החלק של התורה שלו. אז כמו שהיא דואגת לו, לא רק דאגה מעשית, אלא גם דאגה נפשית, חובה גם על האיש לדאוג לעבודה שלה. זה ברור. אז אם כך, אנחנו מבינים שהאיש והאישה הם בעצם שניהם עובדים של מטרה אחת, ייעוד, שליחות של ריבונו של עולם, שכל אחד עושה את החלק שלו, אבל זה חלק יחד עם החלק של השני. האישה עם בעלה, האיש עם אשתו. כמובן שלפעמים צריך, יש סכנות וצריך להיזהר מטעויות. לפעמים זה קורה שהאישה עובדת לפרנס את בעלה, אבל אין שמרטף בבית, אז האיש יושב בבית, הוא שומר על הילדים, והיא הולכת לעבוד. אבל הרי כל מה שהיא הולכת לעבוד זה כדי שהוא ילמד תורה. אם הוא שומר על הילדים, אז עדיף שהוא לא יעשה את זה. עדיף שהוא ילמד חצי יום ויעבוד חצי יום, ולא שבמקום ללמוד תורה, הוא יבזבז את הזמן לשמור, למלא את התפקידים של האישה שקשה לה. אם היא יכולה למלות את זה והם יכולים ביחד, בסדר. אבל אם לא, אני לא מדבר על שעה, שעתיים, אבל אם זה נהפך בקביעות, ולפעמים יש אברכים שהם נהפכים להיות משרתים בבית, שכל צורך האיש נשאר בבית, יש צורך לטפל בילד, יש צורך לתקן איזה תיקון, אם זה כך, הפסדנו את הכל, לא הרווחנו כלום. זה לא מדובר שהאיש יהיה לא אנושי, ברור שאם האישה חולה, צריך להישאר בבית, ברור שהוא צריך להישאר בבית. פה זה לא, בלי זה התורה שלו היא לא תורה. תורה שאין בה התחשבות, התייחסות, זאת לא תורה. תורה שלמה היא תורה עם אמת, עם חסד, אבל לא להפוך את התפקידים. לא להפוך את האיש, איש של בית, ואת האישה, אישה של החוץ, כשבעצם ביסוד היה צריך להיות להפך. האישה היא זאת שצריכה להיות בבית, והאיש הוא זה שצריך לעבוד בחוץ. בינתיים, באותם השנים שהאיש עוסק בתורה, כשהתורה הזאת היא אולי נראית סגורה בבית המדרש, אבל היא בעצם פועלת על תיקון העולם בחוץ. העולם כולו מקבל את התיקון דרך התורה שבתוך הארבע אמות שלנו. זה טעות לחשוב שאדם שלומד תורה, אז הוא לומד תורה רק בפנים. התורה הזאת היא מקרינה המון אור, המון ברכה, המון שפע טוב לעולם כולו. לכן, גם כשהאיש לומד בבית והאישה עובדת בחוץ, יותר נכון לראות שבאופן אמיתי, פנימי, האיש עובד בחוץ והאישה עובדת בפנים. כי העבודה של האישה זה בשביל הבית. והעבודה של האיש בתוך הבית, בתוך בית המדרש, זה בשביל העולם, בשביל תיקון העולם. וכמובן, ראוי שבזמן מתאים, אחרי שהוא ספג תורה במידה טובה, ראוי שהוא יצא ללמד, להשפיע תורה במקום שצריכים, ובארץ אין מקום שלא צריכים. יש המון צורך בתורה, כולם יודעים את זה. כולם יודעים שגם אם יהיו אלפי תלמידי חכמים, עדיין יש הרבה הרבה צורך. רק לדוגמה, דוגמה קטנה. יש לנו מאות, אולי אלפים, של בתי ספר, בתי ספר יסודיים, בתי ספר תיכוניים. רוב המלמדים שם, אפילו תורה ומקצועות של קודש, הם נשים. זה ברור ששם היו צריכים להיות גברים. האם זה בסדר שאישה תלמד משנה, גמרא, הלכה? כשהאיש למד שנים על גבי שנים והיא רק עברה כמה קורסים, כמה הידע שלה בזה? וגברים לא הולכים ללמד. ובתי הספר נראים כך. והחינוך יורד. כשילדים מקבלים חינוך של תורה מאישה שהיא לא חייבת בלימוד הזה, והיא בגלל ההרגשה שלה של השיעבוד לבית מחכה לצאת, זה לא כמו האיש שאצלו אין שיעבוד לבית, הוא משועבד לעבודה. האיש צריך להישאר והוא נשאר, גם אחרי הלימודים וגם בהפסקות, הוא מחנך את הילדים ומדבר איתם וקשור איתם. הוא לא צריך לחשוב על הבית. יש לו בבית את המלאך ששומר לו על הילדים שלו. הוא לא צריך לדאוג. הוא צריך לדאוג לילדים בחוץ, לילדים שהוא מלמד, לבית הספר, לתלמידים, הרב בישיבה. הוא צריך לחשוב על התלמידים. לגביו אין בית, אין צרכים אישיים, אין שום חשיבות לצורה של הבית, למצב של הבית, ולזה האישה דואגת. הוא צריך לדאוג להצלחה שלו בעבודה. לשם כך צריך כמה שנים ראשונות, שהוא יגדיל תורה ויתמלא בתורה. יתמלא כל כך שאז התורה תמלא אותו ותפרוץ החוצה. גם בלי מאמץ הוא יוכל לדבר דברי תורה, בלי צורך להכין, בלי צורך, הוא מלא. כן? כל דיבור שלו יהיה תורה. הגדרה של תלמיד חכם, איך אנחנו יודעים מה זה תלמיד חכם? יש כמה הגדרות, אחת מהגדרות מעניינת במסכת ברכות, בפרק שלישי, כתוב שתלמיד חכם אסור לו ללכת במקום התינופת. אם יש ברחוב מקום שיש שם זוהמה, שם ריחות לא נעימים או לכלוך, אסור לתלמיד חכם ללכת שם. למה? אומרת הגמרא, אי אפשר לתלמיד חכם בלא הרהור של תורה. תלמיד חכם לא מסוגל לא לחשוב על תורה. כל רגע עולים לו פסוקים ועולים לו מאמרים של חז"ל, והוא חושב על ביאור שלהם ועל הבנה שלהם. תלמיד חכם אמיתי זה מישהו שהוא לא מתאמץ לחשוב על תורה, אלא התורה ממלאת אותו. היא טבעית לו. כמו שאדם טבעים לו הצרכים שלו, שהוא רעב, שהוא עייף, רוצה לישון, רוצה לנוח, כל הצרכים הטבעיים של האדם, תלמיד חכם הטבע שלו זה אהבת התורה ומסירות לתורה. כשמגיעים לזה, הגיע הזמן כבר לתת תורה לעם ישראל. ואז אשתו שזכתה להגיע איתו למקום הזה, היא שותפה בכל עבודת התורה שלו. כל אלפי התלמידים ותלמידי התלמידים והמון בתים והמון משפחות שיצאו, זאת זכות משותפת שלהם. ברור שאם האיש לא היה נשוי והיה צריך לעבוד על כל זה לבד, והיה מגיע לבית כשאין אין לו בית מוכן, אין לו מישהו תומך אחרי יום קשה. לא כל התלמידים הם נחמדים וטובים, יש תלמידים קשים, יש תלמידים שלפעמים פוגעים ומעליבים, ויש תלמידי חכמים שהם רגישים, יש הרבה מורים שחזרו הביתה ולא רצו יותר ללמד, נפגעו מתלמידים שלהם. וכאן זה התפקיד של האישה, לתת לו כוח, לעודד אותו, לדרבן אותו, לא לקחת ללב, לא להתייחס לילדים, ולמצוא את הדרכים איך לחזק אותו, להמשיך בעבודה.